מזדיינים בסבלנות. אפליקציות הדייטינג יצרו קודים חדשים. מיטו סרטטה גבולות ברורים, והנזילות המגדרית טרפה את הקלפים. כך נראים חיי המין של הדור שהתבגר בצילן ולאורן של המהפכות האלה. כתבתה של הדר חזן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הקונספט של סטוצים לא מתגמל, כי הסקס נפתח אחרי 3 פעמים כזה שמתחילים ממש להתנסות ביחד, וזה גם לא בר קיימה. כמה אפשר למצוא כל לילה עוד מישהי? אני גם רוצה סקס מעניין, שיהיה בו משהו מיוחד. אני לא מחפש איזשהו גוף לדפוק אותו. זה חסר ערך בעיניי. אסף, 26 מירושלים, נשמע כמו פרסומת לפוליטיקלי קורקט, אבל הוא רק דוגמה להלך רוח שכיח בקרב דור הזד, שנראה כי רבים ורבות בתוכו החליפו את הסטוצים ביזיזות. צעירים, בעיקר עירוניים אך לא רק, אמורים על פי הדימוי השכיח ועל פי רוב התכתיבים של הדורות שקדמו להם, לחיות חיי מין מזדמנים הוללים. אבל רבים מהם בוחרים כאמור לזנוח את הסטוצים. מחקרים ברחבי בריטניה וארצות הברית שווים ומרים כי דור הזד, ילידי אמצע שנות ה-90 עד אמצע העשור הראשון של המאה הנוכחית, עושה פחות סקס מקודמיו. בסקר שעשתה אפליקציית ההיכרויות Plenty of Fish, בקרב 2,900 בני הגילים האלה, יותר ממחציתם הגדירו סטוצים כנחלת העבר. בסקר של אפליקציית היכרויות אחרת, Hinge, 34% הנשאלים העידו שיש להם situationships, מושג שצובר תאוצה ומשמעותו קשר לא מוגדר בעל רקע מיני, מה שאפשר לתרגם בשפת הקודש לקטע, או אם להיות פחות רומנטיים, יזיזות. המגמה הזאת של העדפת קשר מיני לא מחויב מדי, אך לא חד פעמי, היא רק ביטוי אחד לתרבות הדייטינג של הדור הזה, שנדמה כי מתקיימת בעולם שונה מזה שבו פעלו בני דורות מבוגרים מהם. להבדלים המשמעותיים האלה יש שורה של סיבות. בין השאר, אפליקציות היכרויות כדוגמת טינדר טרפו את הקלפים בתחום הזה. הן יצרו שפה וקודים, בחלקם מחזריים, שהחליפו את רפרטואר החיזור המקורי. וככל שאנשים נמצאו יותר ברשת, כך היא הכתיבה את הדרך שבה הם מבטאים את הצרכים שלהם. גם אם הפסקת האינטראקציה בבת אחת ללא הסברים הייתה קיימת גם לפני התקשורת הווירטואלית, הרי כאשר רוב החיזור והקשר מבוססים באינטרנט, היעלמות או גוסטינג מקבלים משמעות עמוקה יותר. הקשרים שנוצרים באינטרנט קלים יותר לתחזוק, אבל נעדרים אינטימיות, ונראה כי הניכור שיוצרים הסמארטפונים והמדיה הדיגיטלית הופך את בני הדור הזה למסוגרים וחרדתיים מבעבר. לכאורה, לצעירים ב-10-15 השנים האחרונות הייתה הקרקע הפוריה ביותר להפוך לחברה היפרמינית עם גישה מתירנית. הנראות והייצוג הלהטאבי, הלגיטימציה של זהות מינית רחבה יותר שנמצאת על ספקטרום, העיסוק הנרטיבי במיניות ובמגדר, ופריחה של בחירות כגון פולי אמוריה. כל אלה עשויים להעיד על פתיחות מינית שאמורה להביא למגוון רחב של התנסויות. אבל זה כאמור לא בהכרח קורה בפועל. ואם לא די בכך, הרי זה דור שמצד אחד גדל עם גישה בלתי מוגבלת לפורנו, על השלכותיה, ומצד שני התבגר לצד לידתה של תנועת מיטו, ששינתה במידה מכרעת את האופן שבו החברה מתייחסת לקשרים מיניים. אז איך הצעירים והצעירות האלה מתנהלים עם כל זה? האם החסך באינטימיות גורם להם לחפש אותה ביתר סט ולברוא תרבות מינית אחרת? ולמה שלל השינויים מובילים דווקא לבחירה הגוברת ביזיזות? עידן 25 מתל אביב מסביר. אם פגשת מישהי שכיף לך איתה ואתם נמשכים אחד לשני, אז גם הסקס הרבה יותר טוב ואתם הרבה יותר נהנים זה עם זו. וכשעומר, שם בדוי 21 מתל אביב, נשאל אם אינטימיות היא תנאי בעיניו לסקס טוב, הוא משיב בחיוב. ברוב המוחלט של המקרים כן. יש פעמים שהסקס טוב כי זה פשוט משהו יצרי, שניכם נמשכים אחד לשני גם אם אתם לא מכירים כל כך. זה יכול להיות נחמד וכיף, אבל רוב האקטים הכיפים שהיו לי כן נבעו מאינטימיות שנבנתה מהיכרות מוקדמת. יעל, 21 מתל אביב, מסכימה שגם אם הסקס לא מחייב, הוא לרוב התרחש בהקשר רחב יותר של בילוי. רוב הפעמים זה לא רק ללילה אחד, אלא מתמשך. זה גם יותר כיף בעיניי. בגלל זה אני מתייחסת לדייט כחלק מהסקס, כי אם הפורפליי הזה לא עובד לי, אני לא שוכבת עם האנשים האלה. גם טל, 23 מאילת, שלא מחזיק בדעות ליברליות במיוחד, שותף לראיית העולם הזאת. קרה לי גם שהייתה פעם אחת וזהו, אבל ברוב הפעמים זה נמשך. יזיזות זה יותר כיף. כי חוץ מזה שרק עושים סקס, מכירים אחד את השני. יש מעבר. קצת שוטים, כל מיני צחוקים וזה. סטוצים זה כיף, אבל זו שטות אחת גדולה. שלי ורוד, מטפלת מינית מוסמכת ומרצה על מין ומיניות באוניברסיטאות תל אביב וחיפה, סבורה כי הם משמרים יזיזות מכיוון שבאופן כללי קשה ליצור אינטראקציות. זה שינוי מאוד מהותי. ישנו קושי עצום למצוא סטוצים. מצד אחד אומרים שטינדר עושה את זה הרבה יותר קל, מצד שני יש כאלו שמדווחים שזה הרבה יותר קשה. גברים זוכים להרבה פחות הענות מנשים בטינדר, ולחלקם קשה מאוד להגיע לשלב הדייט, ובוודאי למין, אז כשיש מין וחיבור הם מעדיפים לשמור על זה. חוויית הדחייה מתעצמת אצלם. אנשים חווים דחייה בתוך האפליקציות ברמה קיצונית ומגילה וגם גוסטינג. זה מסביר למה הם לא אוהבים את הסטוצים. לא בא להם להידחות כל פעם עד שהם יגיעו לאחת שתסכים לסטוץ. גם להתחיל ברחוב קשה יותר היום, כי זו עשויה להיות הטרדה. אני חושבת שגם הקורונה הקשתה על מציאת סטוץ חדש כל פעם, וגרמה לאנשים למצוא פרטנר קבוע. ואומנם, נתונים שנאספו ב-2020 מעידים על חלקה של המגפה באחריות לשינוי. במחקר שעשה המכון האמריקאי The National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, נאצל, התברר כי אחוז הנחקרים שקיימו יחסי מין מזדמנים בארבעת השבועות שקדמו לו, ירד בחצי מאז הפעם האחרונה שנעשה מחקר כזה ב-2010. לפי הגארדיאן הבריטי, רוב משתתפי המחקר הרווקים שדיווחו על פעילות מינית ועל חיי מין משופרים מאז המגפה, הם אלו שהיו בקשרים מזדמנים, אך עם פרטנר קבוע. טווח הזמן של קשר יזיזותי אגב, רחב במיוחד. כך למשל, לעומת אחד המרואיינים, שמספר שמעולם לא יחזיק מעמד יותר מחודשיים, כי זה לרוב ממצא את עצמו ורוצים לחקור דברים חדשים, מרואיינת אחרת טוענת שהכי כיף זו יזיזות ספורדית של פעם בכמה חודשים, שנמשכת שנים. שלי ורוד מאמינה שלשינוי הזה בהרגלי המין של דור הזד יש היבטים חיוביים. אני חושבת שזה דור יותר משוחרר, וגם כזה שאין לו בעיה לבוא וללמוד ולהגיד מה טוב לו, בניגוד לדורות קודמים שלא דיברו על זה בכלל. ובוודאי שאפשר לשפר את חיי המין בהרבה כשמכירים זה את זו, אפילו אם אין רגשות עזים. בא לי שתגמרי. כבר בעת עבודת ההכנה לכתבה שמתמקדת ביחסים הטרוסקסואליים, התגלה הבדל ניכר בין המינים. בעוד שבחיפוש מרואיינות קיבלתי עשרות פניות מנשים שלא הכרתי, ששמחו לשתף אותי בחוויות המיניות שלהן, כשביקשתי לראיין בנים, האינבוקס שלי דמם. כדי למצוא את הגברים הצעירים המצוטטים פה, ביקשתי מנשים שישלחו אליי יזיזים שלהן, וגם כאן חלק גדול מן הפניות נענו בסירוב מתנצל. למה בעצם? לכאורה המיניות של גברים מוחצנת בחברה בעוד זו של אנשים מדוקת, אבל בפועל, לפחות באקלים הנוכחי, המגמה הפוכה. בנות נורא מפרטות בשיחות שלהן, גברים לא מפרטים, אומר שקד, 24 מתל אביב. זה כזה, עשיתי לה פה, הפכתי אותה לשם, ושם זה נגמר. ולכן גברים גם לא לומדים, כמו שנשים לומדות אחת מהשנייה, ואז גבר לא יודע מה בגדול הוא באמת צריך לעשות שם. לפי הניסיון של ורוד בקליניקה, לפער הזה בתקשורת יש קשר לקושי להראות פגיעות. גברים מדברים על מין, אבל לא בגילוי לב. הם אולי מתרברבים בחבר'ה, קצת פה, קצת שם, אבל הם לא יבואו ויחשפו את הצד הפגיע שלהם. לא כמו בנות שידברו על הכל, היא אומרת. לערוצי התקשורת בין נשים יש השלכות מיידיות על גברים כמו אסף, מתברר. בנות מדברות, אז לפעמים, בגלל שירושלים קטנה, אתה קולט אחרי כמה מפגשים שמישהי הגיע אליך עם איזשהו ידע קודם, הוא מסביר. לפעמים אלה דברים מאוד אינטימיים. העברת המידע הזאת גם יכולה להיות תמריץ, כפי שמבהירים דבריו של עומר. אני מרגיש שבזמן האחרון גם אני, וגם הבנים סביבי, הרבה יותר מנסים לרצות את הצד השני. כי אם אתה עושה סקס כדי לקבל אישור חיצוני, אתה גם רוצה פידבק חיובי על זה. אתה רוצה שאם היא מספרת לחברות שלה, היא תספר עליך דברים טובים, ואולי שתהיה לזה המשכיות. כאילו כל האינטרסים שלך בסקס הם רק לרצות את הצד השני. פעם, כשהייתי יותר צעיר, זה לא היה המצב בכלל. גם נעמה, 25 מתל אביב, מספרת שהיום בנים כבר לא יעזו לא להתייחס אלייך. הם תמיד ידאגו שתגמרי, ירדו לך, whatever, את אפילו לא צריכה לבקש. מעטות הפעמים שהרגשתי שמישהו ממש מתעלם מזה שגם אני צריכה להנות. זה מגניב שכמעט כולם קיבלו את ההודעה שאנחנו בעידן חדש. אבל מצד שני, הם יכולים להיות חרא בכל דבר אחר. אלין, שם בדוי 23 מחולון, מבהירה שהתמונה לא ורודה כפי שעשוי להצטייר. יש כאלה שנורא לחוצים כבר להגיע למיטה. ואז את שוכבת שם, אחרי שהוא ירד לך שנייה וחצי, ואתם מזדיינים. אבל קלירלי, הוא לא איתך. זה גם לא נראה, כאילו הוא נהנה מזה. הוא מזיין איך שהוא יודע שאמורים לזיין. כאילו הוא ראה איזה סרטון בפורנו והוא מעתיק. מראש ברור לך שאת לא שם כדי להיות מסופקת. היא גם מציגה הבחנה סוציו-גיאוגרפית. הסקס בתל אביב שוויוני ברמה מטורפת. הוא כל כך פוליטיקלי קורקט. את תגמרי, אני אגמור, אנחנו נתקרבל. אני אציע לך משהו לשתות, אני אכין לך אוכל, את יכולה לישון פה, בואי אני אסיע אותך הביתה. מחוץ לתל אביב אני מרגישה שהוא יותר פורנוגרפי. סטוץ זה סטוץ. עכשיו אנחנו מזדיינים? מחר, אני לא שולח לך הודעה. אז גם עם כל הגברים שדיברתי איתם, מצהירים שחשיבות ההנאה של האישה באקט היא עניין מובן מאליו, זה לא מבטיח שהחוויה הנשית במין מזדמן תהיה טובה, כמו שגילתה גם מיקה, 23 מתל אביב. הייתי פעם עם יזיז שהיה לי לאיזה חודש-חודשיים, בן 25, והוא הכי חשב שהוא ניו אייג'. אמר לי, תגעי בעצמך, תאמיני לי, תגעי בעצמך. גמרת? גמרת? בא לי שתגמרי, את גומרת? וכאילו אני רואה את ההשתדלות, אבל זה לא באמת השתדלות. זה פשוט מין משהו ששמעת איפשהו ולא באמת חקרת אותו. זה רק מוציא מריכוז וגורם למען חרדת ביצוע. וגם מה? תגעי בעצמך. אנחנו יזיזים. פעם שנייה שאנחנו שוכבים ואתה מצפה שאני ארגיש כל כך נוח בשביל לעשות את זה? גם שקד מאבחן כשל דומה אצל חלק מחבריו. אפשר לשאול בן אדם מה הוא אוהב. אם זה נעים לו וכיף לו, זה לא מביך. זה רק מעלה אותך בעיניי ולא מוריד אותך. והרבה גברים, פשוט מחוסר ביטחון, מנסים להראות שהם מבינים. כל בחורה היא שונה. כל סקס הוא שונה. יש בחורה אחת שמאוד עושה לה משהו אחד, ולא עושה לה בכלל משהו אחר. אם אתה לא תשאל, אתה לא תדע, ואתה תצא קטן. טל מאשר. אם זו מישהי שאני איתה יותר מפעם אחת, אז כן, אני שואל אותה מה היא אוהבת. בטח אם היא רוצה שאני אעשה משהו מאתגר, אין בעיה בכלל, אני אוהבת גרים, לא להתבייש לתת בראש. בשביל מה התכנסנו? ורוד מספרת שהרבה גברים צעירים מגיעים אליי לקליניקה אם בת הזוג שלהם לא מגיעה לאורגזמה, ברמה שהם אומרים, אם לא תגמרי אני עוזב אותך. עד כדי כך זה פוגע להם בערך. כשמדובר בעדפות מיניות נזילות, הנפוצות ומגוונות כיום הרבה יותר מבעבר, התמונה עשויה להיות מורכבת ומעודדת יותר, כמו שמספרת חן, 21, מבר שבע, שמגדירה את עצמה פנסקסואלית. לא תמיד בא לי זין ולא תמיד בא לי פוט, וזה גם נורא נוח. אני יכולה להימשך לכולם. היו לי קטעים עם טרנסים וטרנסיות, סבבה לי. נשים יותר מתקשרות איתך את הסיטואציה, יותר אומרות מה הן אוהבות מאשר גברים. יותר סביר שאישה תגמור עם אישה אחרת. אנחנו יודעות את הגוף אחת של השנייה הרבה יותר טוב. בכל מקרה בוודאי בקשר הטרוסקסואלי, גם אם לא רק בו, נשים נדרשות להירנות רבה בבחירת הפרטנרים שלהן, כך שיכוונו לאלה שהתודעה המינית שלהם בוגרת ומפוקחת מספיק כדי שהן יוכלו להנות. ואולם, בסופו של דבר, נראה שמדובר לא מעט בניחושים. אני צריכה לראות שאני נמשכת אליו קודם, ואני יושבת איתו בחוץ, אומרת יעל. אני לא אוהבת לבוא למישהו ישר לבית, גם כי הבתים של בנים מגעילים. יש לי הרבה דגלים אדומים. נגיד, אם אני רואה שמישהו סופר טאצ'י בקטע לא מחרמן, אז אני יושבת איתו קודם. רואה שהוא לא איזה ג'פרי דאמר. גם נעמה מסכימה שאף פעם אי אפשר לדעת בוודאות. ומיקה מסכמת. הימורים, כמו כל דבר בחיים. נראה לי שכשבוחרים מישהו חמוד, שאת גם נמשכת אליו ויכולה להיות בתקשורת טובה איתו, אז את כן יכולה להיות כנה וישירה ולהגיד לו מה את אוהבת, ולהכווין אותו. איך מכווינות? בנות דור הזד, מתברר, מסגלות לעצמן סט של כישורים בתחום. שכבתי עם מישהי בת 22, מספר אסף, ואחרי שכבר הגענו למיטה והתפשטנו, היא עצרה ואמרה, אוקיי, חוקים. זה היה ממש מגניב, מישהי שכל כך יודעת מה היא רוצה. חן מסבירה שהמפתח שלה לסקס טוב הוא תקשורת מלאה בנוגע לרצונות שלה, ויעל אף רואה בזה לא פחות משליחות. מישהו הביא לי ביד ונורא הכאיב לי. אמרתי לו, די, די, תקשיב, לא. ואז עשיתי כמובן את מסע ההסברה שלי, את השוברים שתיקה שלי, והסברתי לו. שמתי לו את האצבע, אמרתי לו, תקשיב, לא בשבילי. אני היום לא אגמור, בשבילך, בשביל שבפעם הבאה תבוא טיפה יותר חכם לסיטואציה. לא כולן שותפות לתפיסה הזאת. עדי, שם בדוי 25 מירושלים, לא עסוקה בללמד. בדרך כלל, כשזה לא מישהו שהוא רציני יותר מדי, אני אמנם כן אדאג להנות, אבל אני לא אתחיל ממש להיכנס לפרטים ולהתחיל כזה, לא, רגע, תזיז את היד לשם, לא בדיוק, תיגע, ככה, תמשיך, כדי לא להפוך את זה למשהו שהוא טכני. בכל מקרה, עם כל המודעות והכישורים והדידקטיות, מהרעיונות ומהנתונים שמציגה לי ורוד עולה, שנשים גומרות בתדירות הרבה יותר נמוכה מגברים. אני חושבת שאצל בנות העניין של הגמירה יותר מורכב, הוא פחות פיזי, אנטומי, ומעורבים בו רגש ושכל וקוגניציה, אומרת עדי. היא מסבירה שכדי לא להגיע למצב שכל הזמן תתעסקי באיך אני הולכת לגמור, אני שמה את זה בצד. הגמירה עצמה לא מעניינת אותי כמו שמעניין אותי להנות, ואני נהנית מהדרך, ואני חוגגת את המיניות שלי ואת מי שאני. גם יעל מצביעה על הפער הבלתי מעורער הזה שמבדיל באופן מובהק בין החוויה הגברית לנשית. ברוב הסטוצים אני לא אגמור. קורה לפעמים שאני גומרת, וזה אקסטרה נהדר, אבל השלמתי באיזשהו שלב עם כך שזה לא הכל. אני מוצאת הנאה בהרבה דברים. גם אם האורגזמה הנשית עדיין לא נגישה לרובנו בסקס מזדמן, יש כאלו שמוצאות פתרונות יצירתיים. חן למשל. יש לי צעצועים נהדרים, אז אני משלבת אותם, כי קשה לי לגמור בדרך כלל. איך אנשים מגיבים? הם מתלהבים ממש כשאני מוציאה ויברטור. למרות חוסר האיזון בתחום האורגזמה, או אולי דווקא בגללו, ניכר שהדרישות והסטנדרטים המיניים של בנות דור הזד מורכבים מאלה של חבריהן הבנים. כמה מהם מסבירים זאת בכך שהצורך שלהם בחיזוקים חיוביים נענה פחות. לאישה קל יותר להגיע לנקודה שהיא לא צריכה אישור חיצוני. כי את פותחת טינדר או קיופיד ויש לך 100 לייקים תוך 3 שעות, מסביר עומר. 100 אנשים שראו אותך בשלוש השעות האחרונות רוצים לשכב איתך. אז למה את צריכה לשכב עם מישהו כדי להוכיח שמישהו רוצה לשכב איתך? אצל גברים זה לא קורה. אז ברגע שמישהי עושה להם את הלייק, היא בתוך המשחק. ואם היא כבר מעוניינת בו, ויש אחת כזאת ב-X זמן, אז הוא גם ישכב איתה כבר. אסף מוסיף שבנים יכולים לגמור בכל סיטואציה, ובנות צריכות מאפיינים יותר ספציפיים. אז זה יוצר פחות סלקטיביות אצל בנים, ויותר סלקטיביות אצל בנות. פמיניסטים לכאורה. איך משפיעה על כל זה תנועת מיטו? בין השאר, סוגיית ההסכמה נוכחת מאי פעם. אם זה ממש גרוע, אני מפסיקה את זה באמצע, שולחת אותו לדרכו, אומרת חן. נעמה מסבירה שהתודעה הזאת עניין של השנים האחרונות. כשהייתי בת 22, הייתי קובעת עם בן אדם מהטינדר ישר בבית, שזה נורא ברור שלא נשחק דוקים עכשיו. והיום, גם אם אני מחפשת רק זיון, אני תמיד אשב עם הבן אדם לבירה בחוץ. כי גם קיבלתי כפה בענייני בטיחות. כשהייתי מגיעה למישהו, הייתי מרגישה שאנחנו חייבים להזדיין. והיום אני מבינה שגם אם הוא חיכה לי עכשיו שעה ער, אם לא מתאים, אני קמה והולכת. יש בנים שמגיבים לזה מאוד רע. שקד אומר שצריך לעבוד על הפחד מתחייה כמו על שריר, ועידן מסביר שחייבים לדעת לקבל לו. אני לא אראה עכשיו בחורה ברחוב וישר אבקש ממנה מספר. זה קרינג'. אני מתחיל שיחה ומחכה לראות שגם היא מביעה עניין. אם לא, אני לא אבקש והכל טוב. כשאסף יוזם ומחפש 70,000 רמזים שרוצים באינטראקציה שלי, אני צריך לקבל הסכמה מאוד נלהבת כדי להרגיש בנוח. להבדיל מבנות שיכולות ליזום עליי ואז ליזום שוב גם אם אני פחות מביעה עניין. ואילו טל מנפץ את הבועה. לדבריו צריך לגשת לבחורה בביטחון, ואם זה לא של כאילו תמשיך, אז אני ממשיך. קוראים דברים כאלה. אבל אם זה לא ואני מבין את הסיטואציה, אז לא. את הפסדת, יאללה, הבאה בתור. ורוד מציינת שלמרות שמושג ההסכמה נוכח מאוד בחיי צעירים, ההבנה העמוקה שההסכמה היא הפיכה, ושהאופציה להתחרט קיימת גם כששני אנשים כבר הגיעו לבית או נכנסו למיטה, אינה מושרשת אצל גברים רבים. יש עדיין כאלה שמגיבים בצורה נוראית. הם נהיים אגרסיביים, הם כועסים. התחייה כל כך קשה, פוגעת להם באגו ובגבריות. אני שומעת לא מעט בקליניקה, ולפעמים אני מזועזעת מהתגובות. איך מיישבות את הפער בין ההצהרות של המרויינים התל אביבים לבין מה שוורות שומעת בקליניקה? דוקטור דנה קפלן, סוציולוגית של מין ומיניות, מזהה סוג של סטנדרט כפול אצל אנשים אורבנים ששייכים למעמד הבינוני והבינוני גבוה, לאו דווקא רק מבחינה כספית, אלא מבחינת מה שאנחנו קוראים לו בסוציולוגיה ההון התרבותי. בקבוצות האלו יש תרבות מינית שהיא ערבוביה מעניינת של שיחים וערכים יותר פמיניסטיים, יחד עם המשכיות של אלמנטים פטריארכליים. קפלן, מרצה בחירה במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, ובתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה הפתוחה, גם מתייחסת אל המקום שסטוצים תופסים בתרבות המערבית, בסרטים, בסדרות, בשיח ועוד, לעומת האופן שבו אנשים ונשים מתנהגים בפועל, כיום ובעבר. הדימויים שיש לנו על תקופות מסוימות לאו דווקא תואמים תמיד את המציאות, היא אומרת. בדמיון התרבותי שלנו יש קשר בין חיים מיניים משוחררים לאנשים צעירים ולדימוי העירוניות. יש לתל אביב דימוי כזה סקסי, זה לא משהו חדש. לכל תקופה יש הרפרטוארים והתסריטים המיניים שלה. ככלל, אנשים עושים סקס הרבה פחות מהציפייה החברתית. ייבוש לדוש. מיטו הגדירה מהן ההתנהגויות שהן דגל אדום ומה אסור בשום פנים ואופן לעשות. בעולם שבו התסריטים המיניים משתנים ויוזמה גברית נתפסת לא פעם כשלילית או אגרסיבית, מהן התכונות שכן נחשבות לרצויות בקשר מיני מזדמן? הגברים הצעירים שהתראינו לכתבה, רובם כאמור בהמלצת נשים שאיתן שכבו, הם אנשים מפותחים למדי מבחינה רגשית, תקשורתיים ועושים מאמץ כן להפנים את נקודת המבט הנשית. בחיי רבים מהם יש נוכחות נשית דומיננטית. כך, למשל, שקד, שמעולם לא לקח חלק בשום שיח פמיניסטי, מצהיר. יש לי שתי אחיות, ואני ואימא שלי בקשר נורא קרוב, והשיח בינינו מאוד פתוח. יש לי הרבה חברות טובות מהבית, מגיל אפס, שרצות איתי שנים. השותפה שלי, החברה הכי טובה שלי מגיל 14, והבן אדם הכי קרוב אליי בעולם, יותר מכל הבנים שאני מכיר. כולם יודעים שהיא מקום ראשון בחיים שלי, וזה בטוח משהו שעזר. גם עידן מספר. יש לי ידידה מאוד טובה ואחרי דייטים כיף לי לדבר איתה. בסופו של דבר זה מלמד אותך המון. אתה תתנהג למישהי, בדייט ובכלל, כמו שהיית רוצה שיתנהגו לידידה שלך. אני שומע ממנה המון על מה היא חובה מבנים ולומד גם איך לא להתנהג. האם או איך רגישות מהסוג הזה, שאפשר לראות בה פשוט אנושיות, או לחילופין אימוץ של תכונות נשיות לכאורה, משפיעה על הפעילות המינית של גברים? ורוד אומרת שבעבר לא נעשו מחקרים שבדקו עם הגברים שהיו פעילים מינית, היו רגישים. התסריט היה כל כך מקובע, היא מציינת. מה שכן, הם היו מאוד ממוקדי מטרה עצמית, כלומר, מה שעניין אותם היה שהם יגמרו. אז ממה שאת מתארת נראה שיש שינוי ולדעתי הוא נובע מהפמיניזם. הבנות מתחילות לדרוש את מה שמגיע להן. מה זה אתה גמרת, זה נגמר. גם אני פה. הדושים גם היו סקסים. הייתה לנו איזושהי תפיסה שזה הסקסי. אבל שימי לב שהיום כבר כל הסדרות, הסרטים, המדיה שממנה אנחנו לומדים ומכתיבה במידה רבה את התסריטים המיניים, השתנתה גם היא. אז פעם תמיד היו הדושים האלו. היום לא. כל הדמויות הם גברים נחמדים. זה ההפך המוחלט ממה שגדלנו עליו. יש פה איזה שינוי חברתי שאנחנו מתחילים לתפוס. כך למשל, אם פעם בלטו על המסכים גיבורים כמו ג'רי מגווייר, ג'יימס בונד, ג'ון מקליין ממת לחיות, ג'וי מחברים או סער פדידה מהאלופה, כיום יש יותר ויותר דמויות כמו אוטיס מחינוך מיני, קונל מאנשים נורמליים, ספיידרמן בגרסת רחוק מהבית, טד לסו או פיליפ גלגר משיימלס. בעין הסוציולוגית של קפלן זה מסתדר עם דימויים מחשביים של גבריות. אלה, היא אומרת, בעצם מתרחבים כדי לכלול עדיין אלמנטים ישנים של גבריות, אבל גם תכונות שכאילו נחשבות נשיות, כמו יכולת תקשורתית, אינטואיציה כלפי אחר, וסוג של מכוונות כלפי האחר. אז לא הייתי אומרת שהגבריות השתנתה או שגברים הפכו להיות נשיים, אלא שפשוט הדימויים הנורמטיביים של מה זה גבר התרחבו וכוללים עכשיו עוד אלמנטים. אחד החידושים האלו הוא הקונספט שלפיו גבר יכול באופן אקטיבי לנסות להימנע מלפגוע ברגשות של אישה שהוא שוכב איתה ומעוניינת במערכת יחסים איתו. צריך לא לחשוב יותר מדי מהזין, מתוודא אסף. סיגלתי לעצמי איזה הרגל כמעט בירוקרטי, שבבוקר שאחרי הפעם הראשונה או השנייה, אני מעדכן בכוונות שלי, וזה לכאורה אמור לנטרל את זה שמישהו ייפגע. בפועל זה לא. לפעמים אתה מרגיש אחרי כמה זמן שהיא מצפה ממך ליותר ממה שסיכמנו בהתחלה, ואז אני משתדל לחתוך. לדברי טל, יש כאלו שישר רוצות זוגיות ומזיינות את המוח, ויש כאלו שמבינות עניין. אם אני רואה שהיא מכוונת לקשר, אז אני עוצר את זה או אומר לה, כי אני לא רוצה לפגוע בה. גם את ההתקדמות היחסית הזאת מייחסת שלי ורוד למהפכת מיטו. גברים אומרים לי, אני מבהיר מראש שזה מה שזה יהיה. אני חושבת שיש מודעות גבוהה בעקבות מיטו. זה לא רק הטרדות, זה גם להביא בחשבון שיש פה עוד נפש, עוד בן אדם, שזה לא צעצוע, זה לא כלי, זה לא חפץ. כך או כך, גם אם סביר שהשינויים האלה לא מתרחשים אצל כל צעירי דור הזד, נראה שהם בכל זאת משקפים את רוח הזמן ואת היחס התרבותי למין ולמיניות המאפיין את בני הדור הזה. מזדיינים בסבלנות, כתבתה של הדר חזן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.